kann ich schon das Thema machen. Das kann ich stehen, auch hier hat.
So wieder was?
Ich stehe ab hier. Oh, kann man kulam, schützüchen Balut.
Okay.
Und es käme am Morgen. Die Schöne, schützüchen mit Schubschia, schauen uns Patur. Was soll er mal jachas bei mir? Okay. Schau, da geht's bei Atem und kann ich für nicht. Am Mamon, an die Chayab al Mamon Schali. Elma, jesch Patur im Honnes. Ich habe gesagt, dass ich die Masche zu mir hätte, aber בעצם החובת שמירה זה באמת מה שעושה או מה שמחייב. גבל, בוא נלך לראיות. זה היה המסלול של השיעורים שהוא יומי, אז יש איזשהו התפתחות של המקורות כאן. בנג בנג בנג, זה מה שזה חייב להיות אם רוצים לחסות, אוקיי? יש משנה בבוקה, אמר כל שכבתי בשמירתו הכשרתי את נזכר. מה זה הכשרתי את נזכר? לכן רש"י אומר, נחזור לאותו משנה ההסבר השני של רש"י, שזה מאוד מעניין, לא שונה. הוא אומר, אם הזיק, הכשרתי וזימנתי אותו הזק שלא שמרתי ביפה, זה די דוחף לכיוון שהחוסר שמירה מחייבת, וגם כן זה פירוש משניות ברמב"ם שחייבים על חוסר שמירה, חייבים על לשמירה. יש תוספות, הגמרא מניחה שגזלן, מי שגזל שור, שור הלך והזיק. עכשיו הוא חייב, למה חייב? אז כאן יש שתי דעות, ידוע לנזקי ממון, מה מחייב את הגזלן? כלומר, הגזלן חייב כלפי הנגזל, זה ברור. השאלה מה החיוב של הגזלן כלפי הנזק. אז כאן תוספים שני דברים. דסבר הוא, הגזלן נכנס תחת הבעלים. כיוון שהוציאים רשות בעלים, שהיו חייבים בשמירתה, הבעלים עיקרה יש חיים בשבירתה, הוא גזר את זה. ואין הבעלים יכולים לשומרה, לפי שנגזלה. אז עכשיו איך הבעלים ישמרו את זה? הם יכולים לשמוע את זה, היו מוצאים את זה מיד הגזלה. לפי שנגזלה מהם, יש על הגזלן לשומרה, ולעניין נזיקין עיקרו בעלים כל מי שבידו לשומרה. כלומר, האדם הזה הפקיע את היכולת של הבעלים לשמור את זה, ועכשיו מי יכול לשמור את זה? רק הוא. ומילא, תור הכניס אותו במקום הבעלים, בגלל שהוא זה שמונה מהבעלים לשמור, והוא יכול לשמור. אז בדרך כלל אני לא חייב לשמור על הבימת חבר'ה, על השור שלך. יש לי שכן שיש לו חיית מחמד שהוא שור, והוא בא והזיק, אז אני לא חייב לשמור את השור הזה, אבל ממני גרמתי לזה, שני דברים, אחד גרמתי לזה שהבעלים של השור לא יכולים לשמור, ואני כן יכול לשמור, אז אני נכנס לתוך נעליים של הבעלים גם בשמירה.
פוטוסוף מניח שהיה איזשהו קניין של הגזלן של...
אני לא חושב, אני חושב בתירוץ הראשון, לא מדבר על קניין, הוא מדבר על פשוט הרעיון, לפני כן השור היה שמור, עכשיו אני פרצתי לתוך, יש איזשהו הקר של שורים שהוא פרץ לתוך זה, גנב את השור. עצם העובדה שהוא מונה מהבעלים לשמור, והוא יכול לשמור, אז הוא חייב. העובדה שהגזלן מקבל קניינים, תעשו לא מסכים בתירוץ הזה. כן?
אז מה אם שמעון גנב מרובין ולוי גנב משמעון? אז מי יהיה חייב?
אוקיי, נסבור את הראש, בסדר, או שכך, אני לא יודע אם מניח שהחלום שהוא זה ש... אני לא יודע אם החובה הזאת מופיעה, אחרת לא יודע אם המקרה הזה נידון. תהיה מקום לדון לכאן ולכאן. אוקיי. תירות שני, ועוד כיוון לגזלן קמה לי ברשותה, עכשיו באמת תוסד מזכיר משהו שכמו גרשן אומר, הוא מזכיר את הבעלות הקניינים של הגזלן, הבעלות והשיוך של השור לגזלן. מה הקניין של גזלן? למה גזלן קונה חפץ? זה יכול להיות שנעסק בזה בהמשך. כאן תוספות אומר שזה קמה לי ברשותו גם לעניין עונשין, אם השור מת מהתקף לב אז מי חייב? הגזלן, למרות שזה לא קשור לגזלה, השור מת מגזלן בגלל שהוא לא עשה פעילות אירובית והוא לא הלך במכון כושר ואכל יותר מדי בשר, אז הוא מת מהתקף לב, אז מי חייב? הגזלן חייב. זאת אומרת שהגזלן עצמו מקבל, ומי חייב באונזין? בעלים חייבים באונזין. זאת אומרת, לגבי אונזין, הבעלים, מי הבעלים? הגזלן. יש לחשב בעלים יותר משותף. ואחי משמע לישנה, וכך גם כן יש דיוק משני, וכמה ברשותו לכל מילי, משהו ברשותו לכל מילי יש לו להועיל לך. בגלל שתורה שם את זה ברשותו לעניין אונס, גם כן שם את זה ברשותו לעניין נזק. אז מה זאת אומרת? למה הוא חייב? בגלל שזה בעצם שזה שלו.
למה תוספות היה צריך להביא את התירוץ השני? למה הוא... כאילו כנראה שמשהו היה חסר לו
בתירוץ השני. מה שני מרמז? שזה בעצם שאלה פתוסו, שאלה מה מחייב של נזיקין. הוא אומר, בתירוץ הראשון מסתפק בזה שאם הוטל על אדם חובת שמירה, זה מספיק לחייב אותו. תירוץ השני הוא בא ואומר, לא, העובדה שאני חייב בשמירה, לא מספיק לחייב. מה צריך לחייב? הבעלות הממונית. אז איך אני מחייב גזלן? אני צריך להגיד, יש לו איזשהו בעלות ממונית. אוקיי, זה הפניוח שאתה עושה. גזלן חייב בשמירת המזיק, כלומר השור, וממל חייב כשהזיק. החיוב שמירה מחייב, ובתירוץ השני, בגלל שיש לגזלן קניינים וזכויות, לא כל כך זכויות, נאמר, זה העיבוד, הדין אונס, אז הוא גם כן חייב עם הזיקו, זה בעלות מחייבת, וקנייני גזלה מספיקים לחייב. אוקיי, יש לנו קטע מעניין ברבא. כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבים לשלם. שרי ממונם הזיק. שנאמר כי יגוף שור איש ושורי איך. אחד השור ואחד שור בהמה חיה באוף. ודיבר הכתוב בשור על בעלווה, כאן אין רמז לחוסר שמירה. זה לא שהבעלות היא תנאי לחוסר שמירה, חוסר שמירה מחייבת. רמב"ם מדבר בצורה מפורשת על נפש חיה משותה באנשים. יש רמב"ם אחר מאוד מעניין, וכמובן צריכים לחלק בין ההסק ובין הדין. ההסק שאנחנו רוצים הוא מאוד סביר, הדין עצמו היה אפשר לפקפק בו, אבל בואו נראה מה הרמב"ם כותב. וכן שור ההפקר שהזיק פטור, שנאמר שורי אהו, עד שיהיו הנכסים מיוחדים לבעלים. כיצד שור ההפקר שנגח, וקודם שיתפוס אותו הניזק, עמד אחר וזרק בו, הרי זה פטור. יש לו איזשהו משמעות של פטור. עכשיו, הייתי אומר, זה לא שהוא, אין פה פטור, אין לו לימוד. אין כתובת. מי אני אשלח את החשבון? אני אשלח הוצאה לפועל לשור? מה אני? השור לא חייב, אדם חייב בגלל שהוא לא שמע. יש פה, בכל יש פה שתי הנחות שהן, אני חושב שההנחה השנייה יותר קשה. אחת, שכאילו השור חל עליו החיוב, מייל אותו חיוב מועבר לבעלים. אבל זה עצמו מאוד תמוה יכול להיות איזשהו חוב על השור. אני בוודאי לא יכול לדבר על חובת שמירה, לא מדובר בשור מעולף, מדובר ב... אז אין ספק שבכל מקרה הרמב"ם בעייתי, מי צריך נכסים מיוחדים לבעלים. אני לא אומר שאני מסביר את הרמב"ם, אני אומר, משתמע מהרמב"ם שיש פה איזשהו חלות חיובה לשור, והוא מועבר לבעלי השור, ובסדר, אולי יש פטור אונס, אבל זה עיקר מחייב, זה ממון איזה. אוקיי? כשבאים עם שאלה כזאת, אז אחד מהנפקמינות שאתה מחפש, זה בעצם איזשהו מקרה באמצע. אם אני אומר, וזה מטאולוגי, יש הרבה דברים כאלו, אדם מחפש שני צדדים, אומר, האם יש פה מחייב בסיסי עם איזשהו פטור אונס, או מחייב בסיסי של ממון שהזיק עם איזשהו פטור אונס, או האם יש לי שהפשיעה מחייבת, אז תמיד תהיה רצון למצוא איזשהו מקרה שאין אונס ואין פשיעה. האם נוכל להשחיל משהו? יכול להיות שיש מקרים אחרים, מקרה אחד שאולי ניתן להציע, זה באמת שור טעם. שמצד אחד לא ידוע לי על התקפי זעם של השור, בדרך כלל שם השור הוא בסדר, אבל לא שמר, לא בדיוק שמרתי. אז וכאן יש מחלוקת, האם זה פלגנוס כקנס או פלגנוס כממון. אם אני אומר פלגנוס כקנס, זאת אומרת שהייתי צריך להיות פטור. אבל את הרכיבה ככה איזשהו תמריץ, באמת איזשהו לשים עין. נכון, אתה לא חייב לחלוטין, אתה לא היית צריך להיות חייב, אבל בכל זאת אולי בכל זאת הייתי יכול לעשות משהו. אז זה למען דמר פלגנס ככנסו שבעיקר הוא חייב, זה מה שאומר. אז יכול להיות שזה בדיוק, זה בדיוק הנפקמינה. אם אני מראה פלגנס כמובן, זה בדיוק הפוך, שבעצם הייתי צריך להיות חייב, אתה רואה פטרת בגלל שאין פשיעה משוואת. יש פשיעה, אבל היא לא ניתן להבין אדם כזה. בשור מועד, אז לא ניתן להבין אותו, אז מצאים אותו את כל כובד המשקל של המערכת המשפטית. בכנס, אני יכול להבין, אז נבדים לו הנחה, בגלל שאז מחלקים את הנזק. אז זה אולי יש זה מה שיש להציע. אם אני אומר שהממון הממון כשלעצום מחייב אונס ופטור, אז כאן יש מקום להגיד שכאן אין אונס ואין פשיעה. אם ממון מזיק מספיק לחייב, אז זה פלגנס כממון. אם אני אומר לכיוון הפוך, שבעצם הממון הוא אמור להיות, אם אני אומר הפוך, שחוסר השמירה מחייבת, כאן לא הייתה חוסר שמירה, אבל הייתי יכול למנוע את זה, זאת הרכיבה, זה יכול להיות שזה המחלוקת של פלגנס בקנס, פלגנס בקנס. יש עוד סוגיה בדף נון. אוקיי, בסדר? צריכים לצאום אוויר? אוקיי, בסדר. אוקיי, בור, שור בור, אוקיי. מה זה חיוב בור? אוקיי, אז כאן זה כאילו, אני זוכר פעם ראשונה שעמדתי את הסיגר בדף נון, באמת הופתעתי. אבל באמת בור בשביל הרבים זה לא מוסכם על כולם. יש דעה בגמרא שעיקר בור בתורה זה בור בשביל היחיד הגובל בשביל הרבים. ובור בשביל הרבים זה מחלוקת תנאים, לפי דעה אחרת זה רב יוסף, לפי רב זה מה שמוכר, זה דעה מוכרת לנו, שבור ברשות הרבים חייב לכולי עלמא. יש מחלוקת לגבי בור שגובל על ברשות הרבים. לפי רב יוסף זה בדיוק הפוך, מה שמוסכם על כולי עלמא זה בור ברשות היחיד הגובל, ובור ברשות הרבים מהווה מחלוקת. מה השוני בין שתי דעות האלו? זה יכול להיות שזה בדיוק זה. לפי רב חוסר שמירה מחייבת. איפה יש חוסר שמירה יותר משווה? בור בשביל הרבים. בשיט היחיד יש פה איזשהו אלמד, היית צריך להגיד מי אמר לך להיכנס לתוך השדה שלי, למרות שזה מאוד קרוב וקשה להיזהר, אבל בכל זאת מקום שלי. לפי רב יוסף, בור בשיט היחיד יותר חמור, למה? בגלל שהוא שלי. כלומר, החוסר שמירה היא פחותה, והייתי יכול למנוע. איזה נקודה יותר חזקה כאן? עובדה שהוא שלי. כאן צריכים באמת לבדוק, אז מה קורה בבור בשיטה רבים? לפי רבי עקיבא שפותר, זה יהיה לפי הקו הזה, עקיבא פותר בשיטה רבים, זה לא שלי, אמנם אני גרמתי לזה, ואולי לא הייתי צריך לחפור בור, אבל אין דבר שמחייב אותי, בגלל שזה לא שלי. לפי רבי ישמעאל, יש שתי גישות, אופציה אחת להגיד ש... טוב, לא ניקח שתי אופציות, אופציה היותר דרך המלך להגיד שבאמת אוקיי, אופציה אחת להגיד שרבי ישמעאל חולק בדיוק על הנקודה הזאת, שכאן רבי ישמעאל סבור ששמירה מחייבת. אופציה אחרת להגיד שיש דרך הכתוב מיוחד להחשיב הבור כאילו הוא שלי, וזה באמת משמעות הסוגיה הברייתא מצטט בפסחים ממקומות אחרים, שני דברים אינם ברשותו של אדם בעשרה, כתוב כאילו ברשותו, שבעצם עקרונית צריכים בממון לחייב מזה. למה בור בשטר ומחייב? התורה החריגה, התורה החשיב את זה כאילו שלך, כמו מה? כמו חמץ בפסח. אז עיקר מחייב זה באמת בעלות. אז למה, מה מחייב בור בשטר רבים? סדטור ידע לעשות איזושהי פיקציה הלכתית, להחשיב את זה כממון שלך כשהיא ראתה לנכון, אבל זה לא משנה עיקר מחייב של נזקי ממון. אוקיי, אז בואו נעשות סיקור קטן, חקירה הברורה, מה באמת ההוכחות לזה. אחד, חזרה מאוד חשובה, במיוחד כשאנחנו נער כזה. כן, רש"י בדף ט' על המשנה, פשיעה מחייבת, שתי דעות בתוספות, בנ"ו, למה גזלן חייב? למה גזלן חייב? דעה אחת, מה? שהוא מונע מהבעלים לשמור והוא כן יכול לשמור, ושתי דברים האלה בתור הטילו עליו חובת שמירה. אופציה אחרת, בגלל שיש לו זכויות מסוימות, חיובים מסוימים שחלבים עליהם כבעלים, קרי חיוב עונס. ברמב"ם, בתחילת נזקי ממון, באמת משתמר שהממון עצמו כאילו מתן לו עליו חיוב, ובמיוחד עם הסיפור הזה של בור הפקר. אוקיי? גם בשור טעם, ציינתי שאולי פלג נזקי ממון או כנס הזה בדיוק להשחיל את זה באמצע, אין עונס, אין פשיעה, בדיוק באמצע כזה, אז אולי זה המחלוקת עם פלגניסט הממון ופלגניסט הממסה. בור הפקר בשיטה רבים אינו שלו, אבל הוא חייב לשמור את זה יותר. בור בשיטה יחידה גובע, זה קצת פחות חובת שמירה, זה קצת שמור, אבל מה? זה שמור. אוקיי, בסדר? עכשיו לגבי אופי התשלום, אז כאן יש דבר אחרי זה ודבר מדהים, יש שתי איזשהו פירושים ברש"י באיזשהו משנה באמת קשה לפניה, ושניהם הם באמת יסודות כל כך חשובים. זה לגבי איך אני מבין, איך אני תופס עיקר תשלום הנזק. כאן יש דבר מאוד מעניין, אז אם זוכרים את לשון המשנה, מה לשון המשנה? הכשרתי את נזקו. אז מה זה הכשרתי את נזקו? אז פירוש ראשון רש"י כותב, כל שכבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו, שזה מתאר את האופי המחייב. אם אני לא שמרתי, אני כאילו אני גרמתי לנזק. פירוש הראשון, יש לו פירוש אחר, מה זה הכשרתי? זה לא משפט אחד, זה תגובה. בגלל שחבתי בשמירתו, בגלל שאני חייב, עכשיו מה? אני צריך לשלם. אני צריך להכשיר את הנזק, זאת אומרת, לשנה אחרונה הכשרתי את נזקו, עליי להחשיב לתקן את נזקו, כלומר אני חייב לשלם מפי מורי. אני חייב מה? לשלם. אבל אז למה לא להגיד לשלם? לפי רש"י כנראה יש אלמנט נוסף בתשלום נזק, שאני רואה בתשלום נזק לא רק איזשהו חובת ממון, אבל חיוב לתקן מה שעשיתי. Okay. חובת התשלום הוא דרך לתקן הנזק. Okay, רק כהקדמה, יש רמב״ם רייבן מאוד מאוד מעניין, יש פעמים מאוד מאוד מעניין ומפורסם על זה. רק התשתית, אוקיי, מאוד מקצת הטענה, חייב שבועת התורה, מי שתובע אותי 100 שקל, אני אומר, אין לי 50 אני חייב, 50 אני לא חייב, זה נקרא מאוד מקצת חייב. מה קורה אם זה קרקע? אז כאן דינמה, מאוד מקצת, שאין חובת שבועה בקרקע. בקרקע אין שבועת התורה, אבל יש שבועת עשה. אז מי שתובע אותי קרקע, הוא אומר, שני הבתים האלו שאתה יושב בהם שייכים לי, ואני אומר, אחד שייך לך, אחד שייך לי. אז כאן, אני אומר, אין נשבעים על כפירת קרקע, כפירת שיבוד קרקע, אבל לשם, אבל זה בוודאי על כפירת קרקע. אוקיי? אז בואו נראה ברמב״ם. וכן, אז זה המקרה הראשון ברמב״ם, המקרה השני שבאמת יש תור משבועת התורה וחייב רק לזה, וכן החופר בשדה חבר חברו, בורות, צריכים ומערב, והפסידוה, והוא חייב לשלם, בין שתנו שחפר והוא אמר לא חפרתי, או שתנו שחפר שתי מערב, והוא אומר לא חפרתי על האחת. או שיש שם אחד שחפר והוא אומר לא חפרתי כלום, וזה נשבע עשית על הכל. אז כאן יש מקרה אחד שחופר בכל, בסדר? אוקיי, זה ברור שאין סיבה שיהיה חיוב ממון. עוד מקרה שאין חיוב, אין סיבה שיהיה חיוב שבועה. מקרה אחד, הוא אומר, חפרתי שתיים, אני אומר, לא חפרתי על אחד. אני הרסתי את הבית, אתה בא וטענת, הבית היה המון, היה איזה בית זה היה, והוא אומר, היה שווה מיליון דולר, והשני אומר, איזה מיליון דולר, זה שהוא עלוב, והיה מכוער, הצנרת הייתה חלודה והיה שווה בקושי 100,000 שקל. אז מה זה? זה היה צריך להיות מה? מודה במקצת? בגלל שזה קרקע הוא פטור. אז מה הניתוח ברמב״ם? אוקיי, מודה במקצת בנה זה קרקע פטור משבועת התורה, זה סיכום. אבל מישהו יכול לטעון, לא הבנתי, מה משלמים כשהזיק קרקע? כסף. אז למה אני אומר שזה מאוד מקצת הוא נשבע על קרקעות, הוא נשבע על כסף. אז מה הפתרון? הכסף הוא בעצם במקום הקרקע. הכסף, אני לא רואה בכסף כסף, אני מסתכל על כסף, הוא אומר הכסף הוא בעצם קרקע. יש שתי הנחות כאן, אחד לגבי אופי התשלום, ושנית, יש אמירה אחרת של הרמב״ם שהדין של אין שבועה כפיית שיבוד קרקעות זה מה? לגבי היסוד של החיוב, הגורם לחיוב, ולא מה למעשה אני אשלם. ומכאן אני למעשה מה אני אשלם? לא אני אשלם לו כסף. אבל בגלל שהמחייב הוא קרקע, הכסף הזה בא במקום קרקע, אני רואה בו כקפירת קרקעות. זה שתי הנחות, אחד מהם שזה מעניין לגבי אופי של פטור קרקע, פטור שבוע בקרקע, אבל זה לא כל כך מענייננו היום. והנחה שנייה לגבי אופי התשלום, שהתשלום עצמו מהווה איזשהו במקום קרקע. יש רייבד שפחות מפורסם, דרך אגב זה כזה מה שאמרתי זה ברב חיים, שפחות מפורסם, ואני חושב שהרבה יותר מחודש ומעניין, בוא נקרא בפנים. אמר אברהם, נראים דברים שטבעו למלאו את החפירות ולהשוות את החצרות. אבל אם תבוא לשלם שלושים פחתו, הרי הוא קשר תביעת ממון. ומישהו אומר לא חבלתי בשתיים, והוא אומר לא חבלתי באלה אחת. דרך אגב, השאלה השנייה, זה בגלל שהגמרא אומר, זה מקרה בגמרא חבלתי בשתיים, כנראה הרייבין מרמז שאולי, זה בקידושין, תגיעו לזה, שאולי בני אדם גם כן הוגשו לקרקע. לגבי שבועה, זה מה קורה השבועה, זה נראה בנושא, לא יודע אם תגיעו לזה, אבל וממילא רייבין אומר, חבלתי בשתיים וחבלתי בעל אחת, הגמרא אומרת שזה חייב מאוד באמצע, ואדם הוקש לקרקע, כמו שעבד הוקש לקרקע, אולי אדם הוקש לקרקע, אז יש לי הוכחה נגדך שיש פתרון. אז כאן הרייבין אומר, אני מבין את הרמב״ם במקרה אחד, כשהוא טבע ממנו לתקן את הנזק, אבל כשהוא לא טבע ממנו תקן לנזק, אבל הוא טבע צ'ק, אז באמת יש חובה מאוד מוצאת ושבועה דרייתא. מה שמעניין ברייתא, בוא נלך, לגבי נקודה אחת, לגבי אופי הפטור של השבועה, יש דבר מאוד מעניין ברייתא, שהוא הפוך מהרמב״ם, הוא אומר לא, זה הולך אחרי התשלום בפועל. אז לא מעניין אותי מה היה הגורם, מה מעניין אותי איך הוא תובע ומה הוא ישלם. אבל יש נקודה אחרת מעניינת ברייבן, שבעצם מילוי החפירה זה תביעה שנתפסת. מה קורה אם מישהו מזיק, אני נכנס לתאונת דרכים, אני יודע שמי שפגע ברכב שלי הוא קבלן. אז הוא אומר, היי, תשמע, יש לי win-win בשבילך, במקום לשלם לי בשביל הרכב, תקן את הגג שלי. גג שלי דולף, תקן את הקרקע שלי. זה יותר זול בשבילך, יותר טוב בשבילי, וכך זה יהיה בסדר. ברור שבמקרה כזה זה יהיה במודה במקצת. זה בלי קשר. כאן יש פה, לפי הרעים, איזשהו חלות שם, כשאני תובע אותו למלות את הבורות. ומילא יוצא של לפי הרמב״ם, רק היינו צריכים להגיד שאותו הכשרתי את נזקו של הרשי, זה איזשהו דבר תיאורטי, זה הגורם לחיוב. למעשה תשלום בפועל לא מושפע מזה. למעשה אחרי שאמרתי שיש פיצוי, מצא, בגלל שאני חכם אז מצאתי איזשהו נפקא מינה בשבועה, אבל בעצם אין אף כמין גדולה בתשלום. כאן הרייבן אומר שהיסוד הזה של רשי שעליי לתקן את הנזק מתבטא בתשלום בפועל. התשלום בפועל מה? מתבטא בצורה אחרת מתשלום של ממה, של אם מכרתי לו רכב. אוקיי? זה דבר מאוד מאוד.
לא, אבל צריך להסתכל על זה כתשלום ולא כן, כי הוא עדיין נגיד, יש פה שני רבדים, יש את הקרקע ויש את הדמים שכביכול הם התחליף לקרקע. אבל מתי שיש דמים אז אנחנו מתעסקים על מודה במקצת, אבל מתי שזה בקרקע אנחנו עדיין בא... אז ברגע שהוא מתקן את הקרקע אנחנו כבר לא נכנסים, אנחנו לא מגיעים בכלל לדיבור על דמים, אז בעצם זה לא, זה דווקא מתאים ללשנה השנייה של רשי, שזה כאילו
תיקון,
זה התיקון בחיי פסיכה.
זה מה שאני רוצה להגיד, שזה בגלל שלפי הרייבן ניתן לתבוע תיקון הקרקע, וזה מגדיר את התשלום בצורה שונה.
למה תשלום? זה לא תשלום, זה פשוט תיקון הקרקע, זה לא התשלום.
זה במקום הדמי נזק. אולי זה מסלק את הנזק, אבל זה משנה את האופי של הדמי נזק. זאת אומרת שדמי נזק הם בעצם החובה לתקן, להחזיר את המצב לקדם. אני גם אגיד, זו שאלה מעניין, מה קורה במקרה כזה? סתם שהניזק בא ואמר, הוא פגע במישהו, הוא אומר, וואלה, יש לי גס שיש לו שהוא פחח. אני פחח, אני אתגן לך את הרכב. יותר זו בשבילי, כמו חדש. האם ניזק יכול לסרב? להגיד, לא, אני... אבא של אשתי תמיד עשה את זה, היה איזשהו טורנטה. כל פעם נכנסתי מהדרכים, לא היה מתקן את הרכב, היה לוקח את הכסף ומשלם איזשהו חשבון. היה איזשהו... הרוויח, מה זה הרוויח על הרכב הזה? אז אני לא רוצה לתקן, שלם לי. האם הוא יוכל? או שבן נזק אומר, מה אתה רוצה ממנו? יכול להיות גם כן מקרים, גם כן מעניינים, כשהדמים לתיקון זה שונה מהפחתת הערך. יכול להיות משני כיוונים. קודם כיוון אחד שבייתי את הברז בתוך בית, אף אחד לא היה שם לב. הבית שווה $1,000,000, שבייתי דבר קטן. מי שהיה בכלל שם לב, זה נוריד את הערך של הבית. מצד שני, יש מקרים אחרים שזה פוגע עוד יותר. יש איזשהו רכב, יש איזשהו שריטה גדולה. יכול להיות שאם הייתי מוכר את זה כמו שהוא, שזה יהיה מוריד עוד יותר את הערך של הרכב. אז כאן יכול להיות מקרים לכאן ולכאן, האם התיקון שונה מירידת הערך. אוקיי, זה דיון שהוא מעניין, וקצת על המעשה. יש מקרה אחד לגבי חובל, דבר הגמר מעניין שמצאים. והיא אמר לי, מישהו פגע בחברה, אז היא אחת, אני אטפל בך. אמר לי, דמת עליי כאיה, ואתה חטפת לי מכות, עכשיו אתה רוצה לתקן, זה יגרום לי לצלקות נפשיות, תמידיות, יגרום לי לסיוטים בלילה, לא רוצה. והיא אמר לי, מייטינה אסי דמגן במגן, יש לי מישהו שירפא אותך בחינם, הוא אומר, עשי דמגן שווה, ונראה מפורסמה, מה שבא בחינם הוא שווה חינם. אבל מה קורה אם לא? הוא מנהל של בית חולים, והוא יכול לסדר לו הנחה, הוא עצמו לא יטפל. ישלח אותו לבית חולים הזה, והוא המנהל, והרופא אפילו לא ידע שהמנהל בית חולים נתן לו מכות. האם זה מתקבל? אם ניתן לפתור את הבעיות או לא. או שבאמת הבעיות האלו זה בעצם כיסוי לאיזושהי טענה, איזושהי טענה צדדית. זו סיבה שהוא לא רוצה להתפשר, אבל למעשה זה לא מה שעומד מאחורי זה, וזה באמת לא... אוקיי, מה הדין בריפויים? אין טענות צדדיות, אין אריה, אין מגן, יש בית חולים ממשלתי, והוא טוען לא, אני רוצה את הכספייה. אולי ריפוי, אני גם כן, זו שאלה מאוד מעניינת, מה קורה היום כשיש ריפוי ממשלתי, שאדם יכול, אדם מבוטח, מישהו חטף לו, והוא יכול ללכת. וקופת חולים ישלם, אם הוא יכול ידע, אני לא רוצה שמדינה תשלם, אני רוצה שאתה תשלם, לא אכפת לי. אז זה השאלה, מה קורה עם נזק, אוקיי? מה קורה, יכול להיות שריפוי, אולי מישהו יעלה אופציה שריפוי זה לא כמו נזק ממש, ריפוי עצמו זה תיקון, זאת אומרת, זה דין ייחודי לגבי ריפוי. אבל לגבי נזק, נזקי ממון, זה לא הדין, רק בחבלה, אדם באדם, כלומר כל שאר הדברים, שאר נזקי ממון, גם כן אפילו נזקי חבלה, יש רק מקום אחד שאני חייב חמישה דברים. נזק צער ריפוי שבת בושת. במקרה, נגיד שהשור שלי, אני יודע, קורא את החולצה שלו, אני צריך לחזור הביתה חצי ערום, אז אני לא חייב בושת. או מצב הפוך, שבמקום שאני... אני לא נותן לאדם סתירה, אני קורא את החולצה שלו ברשותו רבים. אז יש אלמנט של בושת, גם זה אלא אין בושת. כלומר, בושת הוא רק חובל אדם באדם. יכול להיות שבריפוי זה באמת הדין של תיקון הנזק, וממילא הדין של הגמרא יותר מתמקד בזה. בהפחתת ערך אחר של נזק, שם זה, שם אני מסתכל על זה רק על חובת ממון. יכול להיות. מה קורה לגבי בושת? מישהו פרסם מאמר ביש את חברה, הוא אומר שאני אפרסם התנצלות בעיתר, ויגיד ש... וזה... בואו נניח שזה יתקן את התדמית שלה וכולי וכולי, אם יכול להיות שזה יהיה... אוקיי, כאן יש סוגיה מאוד מעניינת, זה שוהב מתוך את זה. דולי רבי ישמעאל, אכל שמינה, משלם שמינה, אכל כחושה, משלם שמינה, האם באמת, בגמר מעלה רעיון כזה, האם באמת יכול להיות מצב כזה שבשן השור שאכל כחושה ישלם יותר? אז אם שלא אומר, זה לא ניתן לדבר, זה ברור שכשהתורה מדברת על תשלום שן, מדובר על השווי של הפירות שאכל. אז כאן יש, אבל מה עומד מאחורי הביטוי הזה? אכל שמינה משלם שמינה, אכל כחושה משלם שמינה. אז כאן יש שני הסברים בתוספות, וגם ברשב"א, וגם ברשימים אחרים. פירוש, בשלום אכל שמינה משלם שמינה, זה אני מבין, כשהוא אכל שמינה שמשלם שמינה, זה ברור. אכל כחושה המים משלם שמינה, אבל מאוחר פחות, למה הוא יצטרך לשלם שמינה? תירוץ הראשון, אינם יחי פירושה. כיוון שבאכל שמינה אינו משלם על השמינה, כשאדם אוכל שמינה זה משהו משלם, כמו שהזיקה, אתה משלם בדיוק אותו כמות, ולא קנצינו לה לשלם יותר ממה שהזיק, אם כן, כשאכל כחושה, אינם לא ליקנסה לשלם שמינה. תירוץ הראשון, יש הבנה פשוטה שלא משלמים יותר ממה שהזיק, מבחינה ממונית. לא מבחינת הפירות. והחלק הראשון של האמירה של רבי ישמעאל זה בניחותא, זה לא חלק מהקושיה. והיה אפשר לזרוק את זה, היה אפשר לא להגיד את זה בכלל, זה לא חלק מהשאלה. השאלה, לא ייתכן שמישהו שיאכל פירות השוות 100 וישלמו שווי של 200. תירוץ השני אחר, זאת אומרת, לא, זה לא היה מפריע לי, שאדם ישלם יותר ממה שהזיק. ובעצם ישלם לפי מספר פירות. הוא אכל 5 עגבניות, אכל 5 קישואים, הוא צריך לשלם 5 קישואים שלמים. ולא השווי הממון של 5 קישואים. לא, עצם עובדה הזאת, להגיד שהוא חייב לשלם מה שאני קורא בתשומה לפי מידה, לפי כמות הפירות או מספר הפירות, זה לא מפריע לי. מה שמפריע לי שזה לא הוגן, שחלק מהמזיקים משלמים מה שהם הזיקו מבחינה ממונית, וחלק מהם משלמים יותר ממה שהזיקו מבחינה ממונית. זה העוול. ואז החלק הראשון הוא חלק מהקושיה. כיוון שאכל שמינה הוא רק משלם שמינה, למה הוא אוכל 5 כחושות, אתה מטיל עליו לשלם 5 קישואים שמינה. אז בוא ננתח. תירוץ הראשון אומר, אף פעם לא סביר לשלם יותר ממה שהזיק. אכל שמינה משלם שמינה, זה לא חלק מהשאלה. זה הניחותא. תירוץ השני, לא, אני יכול להבין שאדם ישלם לפי כמות הפירות. מה שמפריע לי שלפעמים זה לא הוגן, שאז יהיה מזיקים שישלמו יותר. הרעיון הזה שאדם ישלם לפי מידה ולא לפי השווי הכלכלי, זה לכאורה מדבר על החזרת הנכסים, על השלמת הנכסים, בגלל שאילו, לכאורה הכוונה היא שאילו הייתי משאיר את הקישורים כאן על הזה, בעוד 6 חודשים הם היו שמנה. אז נכון, מה שבהמה שלי אכל היו כחושות. ומילא הורדת המעשה נזק הוא על כחושות. אבל בעצם אני רוצה להחזיר לו כאילו שום דבר לא קרה, צריכים לשלם שמינה. אז כאן לכאורה אהבים לשלם לפי מידה, לפי כמות הפירות, בין כחושות בין שמנות, לכאורה נובע מהרצון להשלים את הנזק, ולא שאני מתרגם את זה לסכום כסף.
השלמת הנזק זה השלב כאילו שהוא הפסיד עד השישה החודשים הבאים, כאילו עד שזה יגדל, כאילו בין על הפסקת התהליך הגדילה, זה כאילו לכן הוא משלם שמנה?
כן, בכל זה ההסבר. בלי זה קשה לקבל. כך אני מסביר את זה, אולי יש לכם אחרת להסביר את זה, אבל אני חושב שזה מה ש... מישהו יכול אולי לא, וכמובן הדבר הזה נדחה. תמיד כשיש אבים במסקנה, אני לא יודע מה בדיוק נשאר, אולי זה בדיוק המסקנה. אבל גם כן, אולי יהיה מקום להעלות משהו אחר שיש שוני כאן בגלל אכילה. שאולי יש מצב שאם השור אוכל והוא נהנה, זה שונה משהו פשוט מהשור משחית. שאולי נגיד שאם השור אכל, ששם יש יותר חובה להחזיר משהו לקח. אולי בנזק שהוא משחית, שם יהיה רק תרגום ממוני. אני מעלה את זה כאופציה. וכמובן גם הראייה הזאת צריכים לקחת בחשבון מוגבל, ושבעצם זה נתקע במסקנה. זה דבר אחר שאני זורק את זה, שלא תשמע את זה מעיני. אני חושב הפתרון, אולי שאלה שמעתם, אבל הפתרון אני לא חושב שתשמע את זה במקום אחר. הגמרא תמיד מדבר על ידיד, שיש יתרון מסוים של ידיד. כאן השאלה נשאלת, למה? אם כולם מעדיפים עידית, אז למה זה לא מתזיין במחיר? אז נכון, יש מחירון, וכולם רוצים המכוניות היפניות יותר. אז נכון, זה מחיר לא שווה כלום. כולם יודעים שטויוטה זה במחירון או מעל המחירון, ואם אתה קונה פוז'ל, זה מתחת למחירון. מה זה אומר המחירה? לא, לא יודע מה משערך המחירה. אבל אז, אבל כולם יודעים את זה. אז מכונית השווה 30,000 שקל, זה ניקח בחשבון. אם זה 2005 טויוטה, או שזה צריך להיות 2007 פוז'ל. אז זה צריך להיות איזון. אם יש איזון, אז למה יש יתרון? אם כולם עדיפים עידית, אז המחיר צריך לעלות. אם אני מדבר על שני שדות שהם באותו ערך, אז לכאורה ביקוש הוא שווה. Okay? אז מה היתרון של מיטב? Okay? יכול להיות מצב, וזה לפעמים אנשים מתבלבלים, שיש טעויות, זה מה שנקרא שוק לא יעיל. יש מחלוקת גדולה בארצות הברית, האם הבורסה יעילה, זאת אומרת האם השווי השוק תואם את השווי הכלכלי. זה נראה מה שנקרא שוק יעיל. אם שווי השוק תואם את שווי הכלכלי, כל פרופסורים חושבים שהבורסה בארצות הברית יעיל, זאת אומרת שאין מקום לאנליסטים לבחור מניות שקופים יכולים לעשות בדיוק אותו עבודה, ורק הבננות לקופים יותר זולים מהמכוניות פאר שהאנליסטים מקבלים, אז יש שם יתרון. יש גם כן, יש כתב אחר, אני לא יודע אם הוא עדיין עושה את זה שהיה הוא מזמין קופים, אבל הוא זורק חיצים ומעמיד אותם מול אנליסטים כל שנה, לא יודע אם הוא עדיין עושה. אוקיי, אבל זה משהו אחר. אבל אם כולם יודעים, אז זה ברור שלא. השאלה היא האם אני לא מדבר על שווי כלכלי, אני אומר שווי השוק, אבל אם כולם חושבים שקרקע כזה יותר טובה, אז המחיר צריך לעלות עד שזה נסגר. אוקיי, מה הפתרון של זה? אז כאן בעצם אנשים עושים איזשהו קצת טעות, וכאן בעצם במיוחד בקרקע, אבל כלומר, בכל החפצים יש שווי שונה לאנשים שונה. מה קובע שווי השוק? האנשים שמחפשים אותו חפץ. אני אישית, ואני לא מכיר הרבה אנשים שישלמו 300,000 שקל על מכונית מרצדס חדשה. למה המחיר שלו ככה? בגלל שיש 100 אנשים שכן ישלמו בארץ, ויש 100 מכוניות כאלו בארץ, אז זה מספיק. גם כן אם רוב האנשים בעולם לא ישלמו, מה היה התמונה הזאת? בזמני זה היה איזשהו 59 מיליון דולר של ואן גוך אחד. אז רוב בני אדם לא ישלמו את זה, אבל מה? יש רק תמונה אחת כזאת, ויש אדם אחד שישלם, אז זה קובע את המחיר. בעידית, מה שקורה, אני פגעתי במכונית שלך. עכשיו אתה אומר לי, יכול להיות שיש לי כל הסדר שאני צריך. עכשיו אתה אומר, פגעתי במכונית, קח שדה. אני לא רוצה שדה, אני רוצה מכונית. אין לי מכונית, קח שדה, זה מה יש. וכאן יכול להיות, לא רק יכול להיות, אבל סביר שיש פער מסוים בין הערך של השדה לאותו אדם לערך השוק. Okay. כאן לא מדובר באדם שחיפש לקנות קרקע, אדם שהכרחת אותו לקבל קרקע במקום איזשהו חפץ אחר שיזק. וכאן יכול להיות פער בין השווי בשבילו ובין שווי השוק. עכשיו, אם הוא יכול למכור את זה בשנייה, אין בעיה. אבל זה לא כך. כדי לקבל המחיר של בית, לפעמים צריכים להמתין. אולי אין לו זמן להמתין. אולי הוא צריך איזשהו טרקטור שצריך לעבוד אתה. הוא צריך את זה. אז הוא אומר לו, אז הוא ייתקע עם הקרקע הזה בלי שימוש יעיל של אותו חפץ. אוקיי? אז כאן יכול להיות שיש שני אופציות למזער, או שמאיזושהי סיבה בעידית הפער הזה הוא קטן יותר, אופציה אחרת שהוא יותר קל למחירה. ואם אני יכול למכור את זה, אז אין פער. אם יש נכס נזיל, אז לא אכפת לי שאני לא יכול להשתמש בזה, אני אמכור את זה. הבעיה היא, זו הסיבה שסובן מטלטלן הם עידית, בגלל שאני תמיד יכול למכור את זה באיזשהו מקום, קרקע הוא יותר בעייתי למכור את זה. Okay? אז זה הפתרון הוא באחד משניים. אז יש פער בשווי בין אנשים שונים, בחפץ נזיל כמובן הפער הזה הוא קטן יותר, ובדרך כלל יש פער בין מחיר השוק לאדם ממוצע, וכאן הניזק יכול להיות שהוא בעצם לא מחפש את הקרקע, אלא יכול להיות פער כזה. Okay. כאן אני מציע שתי אופציות, או שבעידית הפער קטן יותר, או בעידית זה יותר נזיל. הקרקע יותר נזילה, וממילא, בגלל שאני יכול לתרגם אותו לכסף, אז בצורה יותר קלה, אז זה עצמו ממזער את הפער, יכול למכור ולממש הנכס, הוא תמיד יקטין את הפער. אוקיי?
זה לא עדיין משהו סובייקטיבי, כיוון שזה הולך על פי המזיק, יכול להיות שהעידית של המזיק היא עדיין לא שווה כלום בשוק. ואז כאילו,
כאילו,
עדיין יהיה לו קשה למכור.
צריכים לתאם את המהלך, זה משקיע שאומר, זה צדק, צריכים לתאם את המהלך הזה עם הדעות שונות, עם בדיניזיק שמים, עם נזיק שמים. יש מה לעבוד על זה, אבל זה איזשהו מסלול פתרון. אני חושב שזה המסלול הנכון. אוקיי, עכשיו, יש עוד דבר שבנוסף על נזקי ממון, זה אדם המזיק. כאן יש שני מצבים, אדם שהזיק ממון, אדם שהזיק אדם. אז כאן יש סוגיה מהאדם, אדם מועד לעולם. הרמב"ן אומר, הרמב"ן מפורסם, זה לא בבקם, זה במציפי הלו, אפילו בסערה של אליהו, אדם המזיק תמיד חייב, לא אכפת לי אפילו באונס גמור. תוספות מציין הרבה מאוד מקרים שיש פטור באדם המזיק. מקרים שציין אומן שקלקל, אומן, יש אומנים שחייבים, אבל יש אומנים שפטורים. הם לקחו מיומן ולקח את כל הזכרות ותראות הוא קלקל, רץ בערב שבת. יש עוד מקרה של יושי שואל ששחטו כמו אדם אלה שלנו בבת סוגיה חשובה השואל שמת אז היושים ראושו בידי אבא שלהם שחטו אותו אז הם גם כן פטורים על השחיטה שלא יצריכים לעלות בדעתם שזו של אביהם יש גם כן שני אנשים במיטה וניזק בא אצל המזיק המזיק התגלגל ושבר לו את המשקפיים או את האף אז המזיק פטור אם המזיק שחב על איתו ניזק הוא חייב ניזק שחב על איתו מזיק הוא פטור כל מקרים האלו תוסף אומר מוכיח זה לא שר כנראה זה לא שר רע של אליהו האדם המזיק שגם אונס חייב אז זה לא ממש אונס גמור שחייב זה רק עונש שקרוב לגניבה ועבד החייו. כן, הרמב"ן מחייב אפילו בשרה של אליהו, וכאן הוא פותר את כל החיות בפתרון אחד, שזה מזיק פשוט. או שהניזק השתתף או גרם לנזק, או שהמזיק עצמו עשה פעולה כזאת והתנהג בצורה מושכלת וזה גרם לעזק זה פטור זה מזיק פשוט וזה שונה ממזיק באונס המקרה היחיד שהוא קצת בעיה זה עדיין זה היושי שואל ששם זה לא זה בעצם לא פשוט לפי הרמב"ן בוודאי אם אני אומר שאונס גמור חייב אז צריכים להגיד שהפעולה עצמה מחייבת לא חוסר פשיעה, זה ברור. בתוספות יש מקום לשקול את השאלה, ואפילו נחליט שבנזקי ממון חוסר שמירה מחייב, אולי כאן נגיד שזה בדיוק זה אתה כתוב לפי תוספות. יש עדיין פטור אונס, אונס רחמן הפטרי, אבל כאן עצם הפעולה מחייבת. וממילא אני מרחיב את תחומי החיוב, אלא אם כן יש אונס גם. לגבי, כמו שאמרנו, אדם באדם יש חיוב של הדברים שלא מצאנו את זה בכושר הדברים אופציה אחת להגיד שזה עונש בגלל שאדם אישהו רשע או בגלל שהוא עבר על איסור ולעומת שאר נזקי ממון בחבלה יש חיוב זה חיוב גם כן בחובר פחות משווה פריטה יש מלכות אז עקרונית חבלה יש איסור זה איסור לב רק פטורים ממלכות בגלל בגלל כמלה בדירה במינה שאין אדם לא כן משלם אופציה אחרת להגיד שיש אחריות יותר מקיפה בגלל שיש התייחסות של האדם האדם מוברב בזה אז כאן אני מטיל עליו כל ה החיובים הנאודים ברמה וגם כברי מגש יש דעה מאוד מאוד מעניינת שהראשונים מתחו אותו הוא אומר שריפוי ושבת הוא ממון אבל נזק צר ובושת הם כנס עמדה מאוד מעניינת בבושת יש לו קונס למה הוא משלם על פי אז בשלוש הדברים האלו היה צריך להיות מודע בכנס פטור אם זה כנס ובושת יש לו קונס מה הקונס שלו אז בצער ונזק בעצם הוא אומר מודע בכנס פטור ובושת מודע בכנס חייב למה? ולשאל אז אתה חייב על ההודעה בבית
מה אם יש פער בין הבושת הראשוני לעכשיו
אז לכאורה אם היה לכן היה מקום להגיד על הדבר השני. הרי מגש, וכנראה הרמב"ם הלך בשיטתו, אבל לא יכול לקבל את זה, כמו שבושת עמים אמרו, כמובן זה מאוד מאוד מפתיע מכל החיובים, הבושת הוא הכי מנותק מכל חיוב ממון. מחר, זו הסיבה שרמב"ם רצה לקבל את המסקנה של המגש, אבל חיפש מקרה דרך אחרת להסביר את התוצאה.
אולי, אני לא חושב שזה דיונים, האם פגיעה בכבוד זה, יש איזה כאילו בעיה של ממון, אולי זה אותו דבר שזה מבושתי ממון. אם אדם פגע במעמד של מישהו אחר, או יכול להיות שהוא יצטרך
לשאול. יכול להיות מקרים שנגיד המוניטי אדם זקוק לעורך דין שהוא מושם בגלל הקשרים שלו והמעמד שלו, ועכשיו הוא לג וקלס וזה. אז יכול להיות מקרים כאלו.
זה לא מקרים יותר מדי רחוקים כבר?
לא, שאנשים לא רוצים לעבוד איתו עכשיו אחרי שהוא רוצה.
זה לא משלב, אבל זה איכשהו, זה אין ספק שהוא מקודש. אוקיי, מה זה הגדרת קנס? אז כאן בחר ברוב ראשונים באמת משתמשים בגמרא עצמה כשהוא משלם יותר ממה שזה. כלומר, בעצם בממון זה באמת הדרך לבחון את זה, זה שיש התאמה בין מה שהזיק ובין שיש התאמה, לא שזה מנותק. אם זה יותר ממה שהזיק כמו כפל, או זה לא קשור כמו 30 של עבד, אז כאן יש לנו מצב של קנס. רם כנראה אומר שזה רק מבחן, אבל בעצם העיקר הוא כשיש איזשהו פיצוי או הפסד ממוני עצמו. הצער בבושת, אז כאן אני מבין למה זה קנס. בנזק יש כאן קצת בעיה. למה רמב"ם מחשיב נזק כקנס? אז כאן, כנראה, אולי רמב"ם חושב שהאדם אומר, אני לא מסתכל על האדם כחפץ השווה כסף. נכון. במובן מסוים הוא כן שווה כסף לעצמו, אבל אני לא מסתכל עליו כך, וממילא אני לא מחייב אותו. הנקודה הזאת קצת בעייתית, בגלל שלמה? אם השור הזיק אותו, אז כאן כן משלם נזק. וזה הרמב"ם מודה שזה ממון. זה רק קנס באדם שהזיק אדם. אז אם אני אומר, תשמע, אדם לא יכול למכור את עצמו, הוא לא נאחז, בגלל שהוא לא יכול למכור את עצמו. אז למה אם שור הזיק אותו, שאז הוא חי, פתאום חייב? נזקים ממון. נגיד שיש פה איזושהי התייחסות כפולה לאדם, ואם אדם הזיק אותו, אתה מתייחס אותו אליו כך, ואם שור הזיק אותו, אתה מתייחס אליו אחרת. כנראה צריכים להגיד משהו כזה, אבל זה...
הקנס הוא תמיד ביחס לאנשים אחרים ולא ביחס לסתם לשור. תמיד זה הקנס.
הנזק שאדם חווה זה אותו דבר בין אם השור שבר את ידו או אדם ששבר את ידו.
אבל השור לא אכפת. השור לא אכפת לו אם זה נזק או קנס לאדם. וברגע שיש...
השור לא ישלם, הבעלים של השור ישלם. אז למה אני מחשיב ששור שהזיק אדם, כאן אני אגיד, לא, אדם הוא יצור, גם יצור כלכלי, הוא מגיע לו נזק של ממון, הוא עבר הפסד, וכשאדם שבר את ידו והוא עשה, היה לו בדיוק אותו ירידת ערך. אז כאן, אינני יודע, זה בעיה ברמב"ם. גבי בושת יש גם כן בעיה, כל האחרונים דנים בזה, רק חייבים בבושת חבלה, בבושת דברים לא חייבים. אם אני צורק על אדם ברחוב ואני אומר שהוא מנובל ובלה בלה בלה ומבייש אותו ברבים, אני לא חייב. זה זה רק אם אני נותן לו סתירה או יורק עליו, שאז זה נחשב לבושת קבלה. אבל בושת, בושת דברים לא, זוכר ההודעה היא בושת דברים. אז כאן גם כן צריכים לעמוד על הרב, שבושת דברים שהתייחס לקבלה.
אולי לכאורה, כאילו, אולי בושת דברים לא מתחיל בגלל שאין פה מעשה.
נכון, אבל כאן היה לכם מעשה, אבל המעשה אתה לא מחייב. אתה רוצה יותר חייב על המעשה,
לא,
הוא מודע.
לא, יש פה חיוב, רק אני לא... זה כמו עליו שאין בו מעשה, אז אתה לא לוקח. יש פה לכאורה חיוב מלכות, אבל בן אדם לא יכול להתחייב אם הוא לא עשה מעשה.
נכון, אבל המעשה אתה לא מחייב. עכשיו המעשה הוא הודע, הוא עוד מכנס פתור. אתה חייב, מחייב אותו על הודעה. זה, אין ספק שהרמב״ם יש קשיים מסוים ברמב״ם, מצד אחד רמב״ם יש לו דברים מסוים מעניינים, אבל הוא בעייתי. גבי ראיית וקושת הרמב״ם יש סוגיה אחת, זה הסוגיה בממלת ובשבועות, בכתובות, בכל פרק ב' עדל בכתובות ובשבועות, ששם הוא מזכר בצורה מפורשת, שבאונס ופיתוי, שם יש חיוב גם שהוא דומה לנזק, ויש גם כן חיוב של 50 של קנס של אונס ומפתח. שם כבר אומר בצורה מפורשת שעל הפגם אין מודע בקנס פתוח. והמחלוקת בתוך הגמרא, מה בעצם אדם תובע בראש, האם ה-50 שקלים או האם הוא תובע את הנזק. אבל משתמש, הנזק הוא שונה מ-50. אם הנזק היה גם כן, אז לא היה מקום לשאלה.
מה הוא פוסק שם?
שם הוא פוסק שזה ממון, הוא פוסק כמו אותו. אם נוצר סתירה מסוים, זה אפילו משנה. אם נוצר איזושהי סתירה בתוך הרמב״ם, שבו באונס ופיתוי שם הוא מגדיר שהפגם עצמו, שלם על פי עצמו. שם האחרונים, סיבור, תצים שלא היה פגם, שהאונס מפתה, הוא שונה בגלל שיש כתובה, אז מעל אנשים מוכנים לשלם. אז בעצם הפגם של אונס ופיתוי של פיתולים, זה בעצם בר פיצוי. לעומת נזק שרק מתפתה בירידה בתשלום או ירידה בערך של עבד, זה שונה. יש בסוגיה בגיטין, כמו שראיתם, נגמר בגיטין מעלה מה קורה בכנס בעבד שהפקיר אותו. הגמרא אומר, אם זה יכול להקל, הגמרא פוסקת, ויש דרך אחד בגמרא, ככה אנחנו פוסקים, שדים שמפקיר עבדו, מה הדין? שיוצא לחירות וצריך גט שחרור. הוא לא צריך לעבוד את אדונו, הוא צריך לגט שחרור, להתיר אותו בבן חורין, כל השני מפרשים, ושני קניינים בעבד, קניין ממון, קניין איסור, גם כן, תפגשו את זה בדף אף, אצלנו. וכשאדם מפקיר, אין קניין ממון, יש רק קניין איסור. וגמר בעצם שאל, מה קורה לגבי 30 של עבד, אם זה הולך אחרי קניין איסור, או אחרי קניין ממון. מה שמעניין, שבהמשך הסוגיה בגיטין, הגמר מעלה, שאולי שאותו דין יונהג לגבי 5 דברים. ואם הייתי אומר כמו שאר ראשונים, שכל 5 דברים זה פיצוי ממוני, אז זכור אין שום אהב מן. אדם שהפקיר עבדו, עבד לא עובד בשבילו. אז מה אכפת לו אם הוא עשו בבת חורין? אז הדין של קנס, 30 של עבד, אולי מגיע לו בגלל שהוא מוגדר כבעלים לעניין איסור. אבל לגבי הפסד ממון, הוא לא יכול לעבוד לעצמו. אז השוואת הגמרא של 30 של 5 דברים ל-30 של עבד, לגבי עבד שהפקירו, אדונו, באמת ההוכחה מצוינת לרמב״ם, ומצאתי אחרונים שמביאים את ההוכחה הזאת, אבל זה ההוכחה, אני לדעתי, ההוכחה מאוד מעניינת. אוקיי? אוקיי, לגבי חובל יש גם כן מחלוקת בגמרא שלא יש מאוד מעניינת. הגמרא אומרת שמישהו כעבד, איזה עבד? אז רש"י אומר שמישהו כעבד עברי, והרשם משוקב את קנני. מה מחלוקת? זוכר רשי צריך להגיד בחור, למה הוא נשום כעבד עברי? בגלל שזה רק, זה היכולת היחידה כדי למכירה. רק הדמי מכירה, זה בעצם יש פה פגיעה ישירה, על מניעת הסתכרות לעולם, כנראה רשי, וזה קצת דומה לרמב״ם, חשב שזה מניעת רווח. וזה לא הזק ממש, זה לא הזק ישיר. הראש לעומת זאת זנח את זה. כנראה, והוא אומר שהוא עבד כנעני. למה הוא מעדיף עבד כנעני? בכלל, ההעדפה היא ברורה. עבד עברי זה רק, למה הוא שווה פחות? רק עד שש. עבד כנעני עובד לעולם. כמה כסף הבן אדם הזה מאבד ממשכורתו? לעולם. ומילא הראש הוא יותר סביר. מה ש... כלומר, הראש יותר תואם את העיבוד ההסתכלות שלו. ראש לעומת זאת, אז יכול להיות שהראש עומד, נכון. יש מגבלות מסוימות על היכולת של אדם למכור את עצמו. אבל המגבלות האלו הן יותר מגבלות איסוריות. איך אני רואה את המבנה של החברה. אבל בעצם... אדם הוא יצור כלכלי, היצור הכלכלי הוא רק מוצא ביטוי בהסתכלות לא שאנחנו חיים במדינה נאורה ואנחנו נגד עבדים. התורה הגביל היכולת של אדם יהודי למכור את עצמו. אבל העיבוד הכלכלי שלו עכשיו כיצור כלכלי זה בעצם יותר דומה לעבד כנעני. אז ככה אני רואה רש"י דורש יכולת ממשית למכור, הראש טוען שהמגבלות על מחירה לא מבטל, לא צריכים יכולת ממשית למכור, צריכים הפסד כלכלי. כאן, אוקיי, נדלג על זה. יש מקרה מאוד מעניין לגבי עבד נוקב מגרליות שיש מחלוקת אחרונים בזה. מה קורה? טוב, יש, אם אני לוקח, אני יודע, לברון ג'יימס ואני שובר את הרגל שלו, אז זה פוגע ביכולתו. אני שובר את ה-ACL שלו, עכשיו הוא לא יכול להטביע אחורה, קדימה, והוא לא שווה 25 מיליון, רק כשחקן רגיל 5 מיליון. בואו נפקר על זה אחר כך. אז המשלה, אז פגיעה. מה קורה אם אני לוקח מתכנת מחשבים וחותך לו את הרגליים? מה אכפת לי? הוא עדיין יכול להסתכל עד רב, יהיה לו פחות בזבזים, הוא יבזבז פחות זמן ללך, הוא רק יעבוד כל הזמן. אז עד רב, הוא יהיה שווה יותר כיף. אז אני לא יפגע בכלל בהסתכלות שלו, או יכולת שלו כיף. אז כאן יש מחלוקת אחרונים, כמה, האם אני משלם או לא. ואז בעצם יש שאלה, האם יש איזושהי התאמה. יש בו איזושהי הידבקות לתוך המודל הזה של מחירה כעבד, וכאן אין פגיעה, או אני אומר, זה איזשהו, אפילו לא פגיעה בהסתכלות, זה איזשהו תשלום בגלל שהוא עשה, הוא פגע לו בחיים. אוקיי, בסדר. אוקיי, שאלות, בסדר? אוקיי, גמרנו.